ברוכות הנמצאות, נשי תל אביב, נשי סדרות שהגיעו לפה במיוחד, איזה כיף. מאיפה עוד? בואו נשמע.
פתח תקווה.
מפתח תקווה.
ביתר.
מביתר. מראש העין.
מטבריה.
מטבריה. אני לא מאמינה. רמאית. כבר כל כך התלהבתי, התרגשתי. אז כן. את? בטח? לא. מה? הבן? הבן? אמא. אני אתאר לכם איך נראתה הדרך שלי לפה, ואנחנו נבין לפיה את המצב של עם ישראל. אז ירושלים, היציאה ממנה והכניסה אליה חסומה בהפגנות של משפחות שכולות מפורום הגבורה שמתנגדות לעסקה שככל הנראה תחתם הערב. הגענו לכאן ויש פקקים נוראים, כי בכיכר החטופים עומדות כל כך הרבה משפחות ומחכות בפחד ובהיסוס לחתימה על העסקה הלילה בחצות. והקריאה הזו בין הציפייה העזה שלנו לראות אותם לבין המחיר הכבד הזה שנגבה מאיתנו, זה ממש ממש פרשת שמות. כשהתחלתי להכין את השיעור, זה תמיד קורה בשבת, החזקתי את החומש החדש שמתחילים השבוע, חומש שמות, ונשקתי אותו וחיבקתי אותו אמיתי, ואמרתי לו, בבקשה, תהיה חזק, תהיה חזק, אתה תצא מזה. החומש הזה, חומש שבו יורדים לשבי כאלה גברים יפים, כאלה נשים מדהימות, ונמצאים שם בשעבוד נורא. משה רבנו אמור להיות המתווך של העסקה הזו, הוא צריך לעמוד במסע ומתן מול מדינה דוחה בדוחה, הוא צריך לעמוד בלחצים של העם שלו שאומרים כן עסקה, לא עסקה, הוא צריך לעמוד מול הרשע בעצמו שזה פרעה. ורק שני דברים מחזיקים אותו, והדבר הראשון זה רשימת שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כל מה שמחכים עכשיו בכיכר החטופים בשקט בשקט כוססים ציפורניים, זו רשימת השמות שהרשעים האלה עוד מעט ישחררו. אף אחד לא יודע מי שם חי, מי שם כבר לא חי, ומי יהיה רשום ברשימה הזו. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ראובן, שמעון, ופתאום השמות האלה שניתנו בספר בראשית בסיטואציות כל כך אינטימיות, כשלאה קוראת ראובן לילד שלה ראו בן, כשהיא קוראת שמעון שמע השם כי שנואה אנוכי וייתן לי גם את זה, פתאום חזל אומרים ראובן זה שם של הגאולה, השם ראה בעוני עמו השבוי, שמע את הנקתם שמעון וגאל אותם. הוא מחזיק ביד רשימת שמות, וספר שמות אומר לך איך השם שלך חשוב, וגם אם קוראים לך, לא יודעת מה, נויה פורטונה פרחה, אז פעם ביום שמישהו יהגה את השם שלך כולו, כי שמך הוא גאולתך, בזכות שלא שינו שמם, נגאלו ממצרים, הוא מחזיק ביד רשימת שמות. והדבר השני שמחזיק את המתווך בעסקת השבועים, הוא השם של עצמו. כשאישה רחוקה אחת קוראים לה בתיה בת פרעו, אמרה לו, אני מושה אותך מהיאור, אתה אמור להיקרא משוי, אבל אני לא רוצה שתהיה משוי כל החיים מישהו שמשו אותו, אני רוצה שתהיה משה אחרים, והשם הזה מחזיק אותו. היום נקרא לשיעור, השם יעזור, כי השם שלך יעזור לך, והשם המולד שקיבלת, יש לה אותיות שלו עוצמה אדירה. אני אקרא לכם את המילים של הבן איש חי. בספר בראשית כתוב שהאדם קורא שמות לחיות, וכל נפש חיה הוא שמו. כך כתוב בפרשת בראשית, ואומר הבן איש חי שכל האדם וחיותו תלויה באותיות שמו, שהם צינורות השפע שלו, ועל ידי הבל קריאת הפה, כשאומרים ימימה או רותי, האוויר מצטייר לפי האותיות, על ידי הבל קריאת השם יהיה התקשרות והתחברות עם חיותו ומזלו. מישהו יהגה את השם שלך באותיותיו פעם ביום, את השם המלא שלך והמזל שלך והכוחות שלך שמתו לפעמים יחזרו לחיות שלהם, כי שם של בן אדם זאת החיות שלו. אז אנחנו נדבר על זה, אבל לפני כן, אם אתם רוצות קצת רוח הקודש של מה שעומדים לראות השבוע, הפטרת פרשת שמות. הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל. עוד מעט יבואו המון 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 אנשים הביתה. ומה יקרה לאויבים שלנו? ביבוש קצירה תישברנה, נשים באות מאירות אותה. מה זה ביבוש קצירה תישברנה? כשתתייבש זכות המעט של ישמעאל, כי יש להם כיבוד אב ואם, כשהזכות הזאת תישבר כמו ענף יבש, אתם תראו נשים חוזרות הביתה עם כוחות שלא חלמתם שהיו להם בשבי, והן שרפו את היובש הזה שנשאר מישמעאל. נשים באות, היום נדבר על הנשים של מצרים, איזה וונדר וומן הם, ואני עם הטבעת של גל גדות, שימו לב. והיה ביום ההוא, תקשיבו למילים של ההפטרה, אמא לי ואבא לי, והיה ביום ההוא, יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים. מה זאת אומרת? הוא ייקח את האויבים שלנו ויחבוט אותם, וכשהוא ייתן להם מכות, יצאו מתוכם השבועים שלנו, הגרגירים ששייכים לנו, והיה ביום ההוא, אתם תלוקטו לאחד אחד, בני ישראל, תראו מה רש"י כותב, ואתם תלוקטו מן הגלויות, לאחד אחד, שכל מי שימצא אחד מכם, יביאהו כמו מנחה. אתם תראו בעזרת השם איך מוצאים אותם, איך מביאים אותם כמו מתנה הביתה לאימהות ולאבות שמחכים להם. ואז הפסוק, ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצרים, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. וואי, איך אני מחכה, איך אני מחכה. ובינתיים אנחנו צריכים לזכור את כל השמות ולהגות אותם בפה, כי כל מה שרצה פרעה זה שלא נזכור את השם שלנו, שאני לא אזכור מי אני בכלל, ולא, איך אומרים את זה בתהילים לכו ונחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. את לא תדעי אם את אישה ראויה לחירות, ראויה לאהבה, אולי את שפחה באופי, אולי כבר אין לך עתיד, אולי את תחזרי משם כל כך גמורה מהחוויה הזאת הקשה, לא עלינו שעברת, ואת כבר לא תדעי מי את. אז הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך לעצמך, לכן אנחנו צריכים להגות את השמות האלה עוד פעם ועוד פעם, לירי ונעמה ומרב ואגם ועומר ואיתן ואבינתן, ופשוט פשוט לזכור את כל מה שאימא שלהם העמיסה עליהם כשהם נולדו, את כל התקוות שלה, את כל הרצונות שלה לגביו. שם הוא כל כך כל כך חשוב. ונשים, נשים בזמן הזה, זה הנשים של מצרים שלא נכנעו לרוע, שנפלו ושקמו. אז שלחה לי היום אביה סלוטקי, אלמנת גיבור ישראל, שי סלוטקי שנפל בשביעי לעשירי. אני חושבת שהפוסט הזה שהיא כתבה, ופרשת שמות. ביום שישי הייתי בקבר של ישי, לא הגעתי לשם הרבה פעמים בשנה האחרונה. אני לא מרגישה מחוברת לקבר או מרגישה בו את ישי, אבל בשישי הרגשתי צורך ללכת, אולי בגלל עשרה בטבת. יום הקדיש הכללי, עשרה בטבת, לזכר אלו שמקום קבורתם לא נודע, ורציתי להודות על הדברים הקטנים. יש קבר. אני יודעת מה עלה בגורלו, יש כאלה שלא זכו אפילו לזה. הייתי לבד בחלקה, שזה דבר נדיר. אני יושבת מול הקבר ולא מרגישה כלום, כי זה לא דומה לישי ולא מזכיר שום דבר מהשמחת חיים שהייתה חלק בלתי נפרד ממנו. אחרי כמה דקות נכנסת אישה מבוגרת עם גבר שנראה כמו הבן שלה, והוא אמר לה, אנחנו לא כאן, אמא, כאן זה החדשים. ואני רוצה לענות לו, לא, לא, זה לא החדשים, זה מהשביעי לעשירי, זה כבר הוותיקים. והאישה עוצרת ליד קבר, ולמרות הקושי רוכנת ומנשקת אותו, ואז עוצרת ליד עוד קבר ומנשקת, ועוד אחד, עוצמת עיניים בכוונה ומנשקת, עד שהיא מגיעה אליי, עומדת מול הקבר של אישי ושואלת, זה חבר שלך? ואני עונה לה, כן, וגם בעלי. והיא מסתכלת עליי ומתחילה לבכות. ואני שישבתי שם כבר כמה דקות ולא הצלחתי להזיל דמעה, התחלתי לבכות ביחד איתה. והיא אומרת, הבן שלי קבור פה בחלקה למטה, גם הוא נהרג בעזה לפני 20 שנה. ואני מסתכלת עליה והיא מסתכלת עליי, ושתינו בוכות, וקמתי לחבק אותה, והיא מחבקת אותי חזק, ואני לא מכירה אותה והיא לא מכירה אותי. אנחנו לרגע אותה אישה. לא משנה הפער של עשרות השנים, לא משנה השוני, לא משנה כלום. שתינו נשים, שתינו מהעם הזה, שתינו איבדנו את היקר לנו, שתינו חזקות, ושתינו מבינות שבשביל להיבנות צריך להתפרק. ואנחנו מדברות קצת, ואני חוזרת לשבת. היא מסתכלת עליי מחייכת ואומרת לי, קומי, שבת היום. ואני קמה עם כוחות מחודשים. קומי. אני מביטה באישה הזו שכבר 20 שנה חיה עם חור בלב והצליחה לקום, ואני יודעת שגם אני אקום. קמתי וחייכתי אליה שבת שלום והלכתי, וקמו לפניי ועוד יקומו אחריי, כי הם נפלו, והתפקיד שנשאר לנו הוא לקום. והמשפט הזה לא יוצא לי מהראש בימים האחרונים, יחד עם החיוך של האישה. קומי, שבת היום, אני קמה, ואני עוד אמשיך ואקום. תודה רבה, אביה סלוטקי, גיבורת ישראל. הנשים הגיבורות האלה שקיבלו את הגנים האלה, מהנשים הגיבורות שהיו במצרים, שימו לב, דיברנו על שמות, נכון? אז בספר בראשית נתנו שמות לאנשים מאוד מאוד גדולים, אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה. בספר שמות במשבר, כשמגיע השבעה לאוקטובר, כשהם נחטפים למצרים, אין שמות למנהיגים, כי המנהיגים לא לקחו תפקיד בשבעה לעשירי. אז איך כתוב, איך קוראים להורים של משה רבנו? וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. איש אחד התחתן עם אישה. אבל הקטנות האלה בשטח שעשו את הכל. נשים פשוטות, לא לוחמות, בתיה, שפרה, ציפורה, פועה, יוכבד, מרים, כולה מילדות, כולה אחיות, מה הם כבר עשו? נשים כל כך קטנות וחסרות משמעות כאילו. ואיזה גיבורות על חלל, כי במשברים, הכוח של הקטנים והקטנות בשטח, של תנועות נשיות פיציות וקטנות, וזה מייאש, ואין לך כבר כוח. וכשאני קוראת משהו, זה רק מפני שזה נוגע לכל כך הרבה, ואני כותבת את זה כתשובה עוד פעם ועוד פעם. אז ברשותכן, אני אקרא לכן עוד מייל, בלי פרטים של זהות. הרבנית ימימה, מה שלומך? אני כותבת לך כי בעלי עדיין במילואים, שהשם ישמור עליו על כל החיילים. מהשבעה לאוקטובר היו ממש קצת הפסקות באמצע, אבל בסבב הזה הרגשתי שכאילו מרמים אותי, שעקצו אותי. היא יולדת לבד, אני חייבת חיזוקים כי אני מורידה לו את הרוח. אני כבר גמורה מזה, החרדות גומרות אותי, העבודה, הלימודים, ניהול הבית. אני יודעת שמה שהוא עושה זה חשוב, ואם כל אחד יגיד שהוא לא יכול להגיע כי האישה שלו כבר קורסת, אז לא יהיה מי שילחם, אני גאה בו, מעריכה אותו. אבל קשה לי בטירוף, אני כבר לא זוכרת איך זה לנהל זוגיות נורמלית. אני לא יודעת מה לעשות, אני כבר משתגעת. תודה שאת אוזן קשבת, מוצאת את עצמי שאתה אדם שנוח לי לשתף אותו במצב הזה. את ההורים שלי אני לא רוצה להדאיג, וגם לחברות שהבעלים שלהם במילואים, אני לא רוצה להוריד את הרוח. אז הנה אני פה בשבילך להוריד להם את הרוח, כי הם ישמעו אותי. אז אני אקרא לכם מה שכתבתי השבוע 4 פעמים, בגרסאות שונות. מאמי שלי גיבורה, אני כל כך שמחה שאת מרשה לך להישבר. את שומרת על האנושיות והרגישות במצב על אנושי וחסר רגישות. את לא שבויה, את אישה חירות שזוכרת שזה מצב לא תקין, שמבקשת את אהובה קרוב אליה ואל ילדיה. הצעקה הזו היא צעקה חשובה, ותפסיקי להתייסר מזה שאת צועקת. מאות שנים. מאות. עבדו בני ישראל במצרים בלי להשמיע ציוץ. הם חשבו שצעקה שמבקשת שינוי ופתרון כמוה כסרבנות. לא. הצעקה והאנחה והגעגוע הם שגאלו את עם ישראל. כך מלמד חומש שמות. הוא מלמד על נשים שחותרות למגע, עוד מעט נפגוש אותן, עם בעליהם, שפועות בבכי, בלידה, שיודעות שכשהכל גדול עליהם, יש מצב שהיום אני לא מסוגלת לטפל בבן שלי, ולא יכלה עוד הצפינו, כמו יוכבד שרואה את משה מתרחק ביאור. אולי את מרגישה שהילד היום שץ לבד, אבל רק בזכות זה שקצת נחלשת, הוא יהפוך לכזה מנהיג אימוש. ואני יודעת עוד דבר, שכשאישה צועקת, זה כי הלידה ממש ממש קרובה. עוד מעט היא תיגמר המלחמה, והיא תיגמר בניצחון ופדיון, ואז הקדוש ברוך הוא יזכור את הצבא המוסרי ביותר בעולם, שזה צבא הנשים. מה כתוב על הנשים בפרשה הזו? קראו להן הצובעות. הן היו עושות מראות, מראות צובעות, מתקשטות ויורדות לשדה אל הבעל שהיה מוסך. הוא קורא לזה וסך, אבל זה הסך, דעת מוחלט. ואין לו חשק למשפחה ואין לו חשק לרומנטיקה. ואיך הן נלחמו על הבית ועל המשפחה? אני מרשה לך ליפול ולהתייאש, כי אצל אישה כשהיא נופלת היא כל כך מתביישת שהיא קמה הרבה יותר חזקה. ותמסרי לאיש שלך שהרבנית ימימה פסקה בפסק הלכה מחייב שאשתו היא האישה הצדקנית שבזכותה כולנו עתידים להיגאל. בהצדעה ימימה. אז אני רוצה באמת שנצדיע לצבא הזה ונלמד היום את הגאולה המהממת של בנות ישראל. המהממת הזו שהייתה כשהם העזו להיאנח, להוציא קול. כמה פעמים את בטוחה שהשקט שלך הוא קדושה, שהשקט שלך הוא צדיקות, זה שאני לא עונה, זה שאני לא מגיבה, זה שאני... זה שיעבוד. אנשים שפופים הם במיצרים. מצרים זה מיצרי הכל. סגר עליהם המדבר, הדיבור, הם כבר שכחו לקרוא לעזרה. ואנחה אחת, צעקה אחת, מכתב אחד כזה שאת כותבת, אני לא יכולה יותר. כי באמת זה כל כך ארוך. וכשזה ארוך, אז הרוח קצרה, ולמה אין אוויר בריאות? אין אוויר בריאות. וקוצר רוח, העבודה קשה, אף אחד כבר לא יכול. איך הן מכירות? איזה פושטקיות. התלמידות שלי. אף אחד כבר לא יכול להחזיק כל כך הרבה זמן מעמד. אז היום נלמד בעזרת השם את הכוחות המדהימים של אנשים, ואני רוצה שנלמד אותם מתוך ספר כל כך יפה שכתבה שרי מנדל. יצא עכשיו טרי טרי מהתנור. שרי מנדל, הבן של הקובי המתוק, נרצח בפיגוע באכזריות מאוד מאוד גדולה בתקוע, והיא מוציאה ממש עכשיו בהוצאת מגיד את הספר שלה בחזרה לחיים. אני רוצה לומר את הרעיון המדהים הזה ואת הכוחות שהאישה הזאת נותנת לנו. אנחנו התחלנו את השיעור ואמרנו שבני ישראל יצאו ממצרים כי הם לא שכחו מי הם. הם לא השתעבדו כבר לתדמית הירודה והלא שווה שלהם. הם זכרו את שמם, את השם שאמא קראה להם בברית מילה. אבל לנשים אין ברית, ולנשים אין שם שניתן להם בברית. ואנחנו לומדות בכל שנה שאישה יוצאת ממצרים ויוצאת מכל ההתמכרויות שהיא מכורה אליהן, וכל המחשבות הרעות על עצמה, בזכות שהיא משנה את השם שלה. רק בזכות זה שאת לא תקועה באישה ההיא שהיית, והיא הייתה תמימה והיא הייתה שמחה, ואף אחד עוד לא שרט לה את הגוף והנשמה, אבל אם תשבי ותישארי נאמנה לאישה ההיא, את לא תפסיקי להתאבל. ולכן אנחנו רואים בספר שמות שהאישה מקבלת שם חדש. אם בספר בראשית קראו לה בת ואם ואחות, פתאום בפרשת שמות אנחנו פוגשות את המילה הנהדרת עברייה. בילדכן את העבריות, אומר פרעה למילדות, כשאתם מילדות את הנשים העבריות, וכשהן לא הורגות את התינוקות, הן אומרות לפרעה, לא כנשים המצריות העבריות. וכשמרים הקטנה רצה להביא מינקת למשה, אלך וקראתי לך מינקת מן העבריות. מה זה עברייה? עברייה. על שם אמונתה כותב אבן עזרא, שכל העולם מעבר אחד והיא מעבר אחר. כתוב שפרעה אומר להם, ברגע שיוצא תינוק תחנקו אותו אם זה זכר, ותשאירו אותה בחיים אם זה נקבה. אבל איך נראה אם זה זכר או נקבה כשרק הראש יוצא? אומר להם פרעה, בת יוצאת ופניה למעלה לעבר יה. אישה שיכולה להסתכל למעלה ולומר, אני לא מי שהייתי, אבל אני אהיה עכשיו אישה אחרת. כתוב שהגברים לא רצו נשים יותר ולא רצו ילדים יותר, כי היה כל כך קשה וכל כך נורא. ומה הם עשו? הם היו לוקחות חתיכת נחושת בשדה של עבודות הפרך, והיו רוקעות את הנחושת לאט. מאוד מאוד לאט. הם רצו להכין מראה, אבל הם לא רצו לראות את האישה הזאת. אני זוכרת את מי השם אחרי 54 ימים אומרת, אני לא ראיתי מראה כל הזמן הזה בשבי, ורעדתי מפחד לראות את המיה הזאתי. מי את, מיה? מי זאת האישה הזאת? ואחרי שהם כל כך הרבה זמן בשיעבוד, הם רוצות להראות לו פנים של אישה מקווה, פנים של אישה שמאמינה באיזשהו עתיד. אז הם רוקעות את המראה בדמעות ובבכי, וכשהם רואות אותה, זאת אישה אחרת. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. זאת לא האישה שהייתה, אבל זאת האישה הבאה. האישה שתתמודד עם המצב החדש, ברוכה הבאה. כשנראה אותם חוזרים השבוע בעזרת השם, אנחנו לא נראה את הפנים שהלכו לשם, ואנחנו לא נראה את האנשים שנחטפו, ואולי יהיה לנו קשה לזהות אותם. ואולי הם לא יזהו את אמא שלהם שקפצה עליה כזאת זקנה. אבל אנחנו נגיד להם, וואו, השתנית. כל הכבוד, ברוכה הבאה. שרי מנדל אומרת שכל הזמן אמרו לה באבל הגדול שלה, תישארי חזקה. אל תשתני עכשיו בגלל שנרצח לך ילד. תראו מה היא כותבת על שינוי. איזה דבר מדהים. דווקא הדבר שאנחנו מבקשים להימנע ממנו בכל כוחנו, ההשתנות, זניחת כל המוכר, ואני מוסיפה, הממכר, כי את מתמכרת לאישה שהכרת. דווקא הדבר שאנו מבקשים להימנע ממנו, השינוי, עשוי להיות גולת הכותרת של הפריחה שמפרידה בינינו לבין מי שהיינו ומעבירה אותנו למקום אחר. כי אנחנו נשים עבריות, לא תקועות בעבר המבהיל הזה. מקום שבו נהיה מסוגלים לממש את העצמי המורחב שלנו, שקיבלנו אחרי שלא נדע האסון הגדול הזה. אני רוצה לקרוא את המילים המדהימות שלה. שינוי זה בחיינו. שינוי שחולל כאוס או צער או משהו שקרה לאחד האנשים במשפחה משנה הכל. אנו חוצים קו שממנו אין עוד דרך חזרה למי שהיינו קודם לכם. אין הדבר דומה להחלפת צבע קירות בסלון או החלטה נחושה להתחיל דיאטה. זה השינוי בעצם הידיעה. האסון שחווינו משנה את עצם המערכת שמנחה את חיינו. אין פלא שאנחנו מרגישים שהכל הפך לכאוס, אבל הכאוס הזה מביא לנו את האישה השונה. אישה עם שם חדש. כתוב שפרעו כל כך בטוח שזה נשים משועבדות ומבוהלות, ויקרא פרעו למילדות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, ויאמר אליהם, אתם עומדות על האובניים בילדכן את העבריות וראיתם על האובניים, אם בן הוא והמיתן אותו, והם בת וחיה. שואל רבי נתן מברסלב בגאונות, למה כתוב ויקרא פרעו אל המילדות? אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה, והוא עונה בגאונות. תקשיב, פרעו, על מרים המרירה יכולת. על יוכבד שהייתה אומרת יא כבד יוכבד יכולת. אבל אנחנו נשים שעברו לפאזה אחרת. אנחנו מתגעגעות לתמימות הזאת שהייתה לנו, אבל עכשיו אני שפרה ואת פועה. שפרי הופעה, אין לך ברירה. את עכשיו עומדת במקום חדש, מקום שונה, ומול האישה הבאה המפחידה הזו הוא כבר לא יכול להתמודד. בנות, האישה כל הזמן במצב הבא. כל הזמן על מצב תקווה. כל הזמן בנקסט אנחנו מזמינות דברים בנקסט. למה? כי את רוצה לראות את השלב הבא. למה? חז"ל אומרים שהאדם, בניגוד לחיה, יש לו תודעת עתיד. הוא כל הזמן חושב, אימאלה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. יש שלוש דרכים להתמודד עם הפחד שקוראים לו מה יהיה. הדרך הראשונה זה פרעו. ומה אומר פרעו? קונספירציות, אימאלה, מה יהיה? העם הזה הולך, מתגבר עלינו, עוד מעט יחלה אותנו, מה נעשה? בואו נדחק, מה לא? זה אנשים עם הקונספירציה ועם הפחד, ויוצאת מאנשים שמאמינים בקונספירציות, אלימות, תמיד. כי הם יקדמו את פני הרעה, הם יראו לה, האם אפשר להימנע מתרחישים? לא, לא, אנחנו אנשים רוחשים, אנחנו אנשים חושבים, צופי פני עתיד. פרעו. דרך אחת, דרך שנייה להתמודד עם חשיבה עתידית, זאת הדרך של עמרם, אבא של משה רבנו. לפני שנולד משה, הוא אומר לאשתו, הימנעות. אנחנו, בגלל שהעתיד כל כך מביל, אנחנו לא עושים כלום, אני לא חי איתך יותר, אני לא רוצה ילדים, אני לא רוצה להתחייב לזוגיות, הוא מתגרש ממנה, כי הכל כל כך מפחיד. הדרך השנייה להתמודד עם מחשבות רעות, שבן אדם לא יכול להימנע מהם, כי אנחנו הומו ספיינס, אנחנו יצור חושב. אז הדרך השנייה היא הימנעות. והדרך השלישית, זה אני אקח את הכוח שלי לדמיין עתיד, ולחשוב על העתיד, ואני אחשוב דברים טובים, ואלד דברים טובים, ואהיה נאמנה לדנ"א הנשי הזה שאומר, קומי, שבת היום. כמו הסיפור המדהים של אביה סלוטקי, המאממת. אנחנו יכולות להשתמש בזה בכל המנעד הזה כנשים, וזה מה שמדברת עליו שרי מנדלה נהדרת. אבל אני רוצה שנמשיך פסיעה אחת הלאה. התורה מזהה את הקשר האמיץ שבין חוסר אונים לבין הצורך להתפלל. המילה פגיעות נגזרת מהשורש פגע, אבל יש לה עוד משמעות בתורה, ויפגע במקום שהמשמעות של זה היא תפילה וזעקה. כשקורה לנו משהו, כשאנחנו נפגעים, מה שעכשיו צריך לעשות זה לזעוק בשעתנו הקשה. רבים יאמרו לנו לא לבכות, אבל בכי אינו בהכרח התפרקות. זהו השלב הראשון, החיוני ביותר של מציאת הקול החדש שלי, של התיקון. זאת אומרת, את עכשיו במקום חדש, את במקום שונה, את עם שם חדש. כל האימהות שלנו החליפו שמות במצרים בקצב. מרים הייתה אחות של משה רבנו, הייתה נשואה לכלב בן יפונה, וחז"ל אומרים שהיא קיבלה צרעת, ואז הוא עזב אותה וקראו לה עזובה, ואחר כך כשעברה לה הצרעת הוא התחתן איתה שוב ברוב טובו, ואז קראו לה אפרת, כי פרו ורבו ישראל על ידה. אישה היא דבר מודולרי. הנאמנות שלה היא לפעמים בחוסר נאמנויות קטנות. ואני רוצה להסביר מה זה חוסר הנאמנויות הקטנות הנשיות. אתן יודעות שבימי השובבים, 42 ימים מפרשת שמות עד פרשת משפטים, מתקנים את פגם הברית. פגם הברית זאת אומרת, אני לא באמת מחוברת לעשייה שלי, למקום שלי. אני זורעת לבטלה בכל מיני מקומות, משקיעה. הרי מה עשו המצרים לעם ישראל במצרים? עבודת פרך, בעבודה מופרכת, תשקיע, תשקיע, תבנה פירמידות, בסוף מחריבים להם אותם. אז מה עשינו? למה? זרענו לבטלה. כמה פעמים את מרגישה את זה? אימא, לכמה השקעתי בזוגיות הזאת, בבחור הזה? כמה? למה? לא יצא מזה שום דבר. כמה בקשר הרעי הזה? כמה בעבודה הזאת? למה למדתי את המקצוע הזה? אנחנו לא מצליחים לזרוע במקום הנכון, זורעים לבטלה, קוראים לזה פגם הברית. גבר צריך להישאר למי שהוא היה, לשם שלו. אבל אישה, בטח בפרשת שמות, כל הזמן בוגדת בגידות קטנות ושובבות. כשאמרם
אבא של מרים רוצה להתגרש מאשתו יוכבד, באה הקטנה הזאתי, מרים, ומתחצפת ואומרת לו, אבא, אתה לא יכול. פרעה גזר רק על הזכרים, ואתה כשאתה מתרחק מאמא, אתה גוזר גם על הזכרים וגם על הנקבות, בגללך לא יהיה עם. והוא מקשיב למרדנית הקטנה הזו ואומר, וואחה, בסדר. ופרעה, כתוב שהיא מופיעה פנים בפני פרעה ומתחצפת אליו, ובתיה בת פרעה שמושיטה יד ומוציאה את משה, את הבת של פרעה שאמר להטביע ביהו. מה זה אי הנאמנויות הקטנות האלה שיש לאישה? אי נאמנויות שובבות כאלה בימי השובבים. אז איפה שמירת הברית שלה? בנות, אישה באמת באמת לא מסוגלת לנטוש אהבה, היא לא יכולה. לכן מה שילד לומד מאישה זה אל תיטוש תורת אמך. תורת אמך זה אל תיטוש, נאמנה עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. ובגלל שהשם יודע שאישה היא כל כך נאמנה באמת לאהבה, למשפחה, לעתיד הטוב, זה נאמנות שמוטבעת בך בתוכך, היא לא צריכה סימן בגוף של ברית. לא עושים לברית מילה. הקדוש ברוך הוא יודע שלפעמים יתפר בריתות קטנות קטנות, כי היא חייבת לשמור על העם הזה, וחייבת לרמות את בעלה שלא רוצה ילדים, ולרדת אליו לשדה ולהגיד לו זה, ותראה, והכנתי לך דגים, והוא אומר לה, מה את רוצה? והיא אומרת, אני רוצה עוד ילדים. תחת התפוח, אור ארתיך. זה בערמומיות, זה חוסר נאמנות, אבל זה פריצות קטנות של הנאמנות, כשמירה על הנאמנות הענקית והגדולה, דברים שאישה יודעת לעשות. הגילוי המאוד מאוד מאוד גדול, אחר כך העתיקה את הרעיון הזה, פמיניסטית אחת שבספר רצות עם זאבים, והיא טוענת מה שהחזל שלנו טענו כבר מזמן מזמן, שכשאישה מתגברת על מצב מאוד 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 קשה, בכוחות מדהימים ובתקווה של עתיד, עוד מעט נלמד איך עושים את זה, כל מיני סבתות של סבתות של סבתות שלה, שעברו דברים מאוד קשים, שנאנסו ונפגעו ונרצחו ונבגדו, מה שהיא עושה עכשיו הבת הזאת, מתקן את כל השושלת לאחור. את לא מכורה לטראומה בין דורית. אין דבר כזה. את לא קשורה לאיזה גורל משפחתי עתיק, כי כל הנשים במשפחה שלנו התגרשו. כל הנשים במשפחה הזאת היו קשות יום. כל הנשים במשפחה הזו, אין העברה בין דורית של טראומה. טוען הרבי מאיש ביצה, ובואו נקרא את זה בשפה היפהפייה של הרב קרליבך שמלמד את האיש ביצה. תארו לעצמכם שאני עבד, ואני באמת חושב שזה מה שאני עבד. אז גם אם מישהו בא וגואל אותי, אני עדיין לא באמת חופשי. עדיין הנפש מכורה. אני עדיין משועבד לעבר שלי. עכשיו דמיינו לעצמכם שאפילו בזמן שאני עבד, עמוק בתוך הלב שלי, אני ממש יודע, זה לא יכול להיות, האמת, זה לא יכול להיות. אני יודע שאני לא באמת עבד. ואז כשמישהו בא לגאול אותי, הוא לא רק מוציא אותי מההווה שלי, אלא גם מוציא אותי מהעבר שלי. אבל כדי שזה יקרה, הגואל חייב להאיר לי באופן כל כך עמוק, כדי שיהיה ברור לי שהנשמה שלי אף פעם לא הייתה עבד, ובאמת באמת לא מכורה לכלום במהות שלה. כי אישה היא אלמה דחרו. אישה היא עולם החירות. חזל לא אוהבים את זה כי זה לא לוגי. הם אומרים נשים דעתן קלה. די, מה, את לא רואה מה המצב פה? דעתך קלה, מיד קופצת למצב הבא ואומרת, יהיה טוב, אני הולכת, אני מנסה עוד דייט אחד, אני אלחם על הזוגיות הזאת, הילד הזה יהיה מדען. איך מדען? המדע עוד לא גילה, מה יש לו? ואיפה יש לך את התקווה הזאת? תשמעו את המילים שלו. לפני שיוסף הצדיק, וזה רעיון של הרבי מאיש ביצה, לפני שיוסף הצדיק עזב את העולם, הוא אמר לעם ישראל, זה יהיה הסימן שלכם כשהמשיח יבוא. מישהו עתיד לבוא ולומר לכם, פקוד, פקדתי אתכם. זה פעמיים, גאולה כפולה. לא מספיק שמישהו גואל אותך מעכשיו והלאה. זו חייבת להיות גאולה כפולה. חייב להיות ברור לך שאף פעם לא היית שפחה. אתה חייב לדעת, אולי הייתי במצרים, אולי פרעו היכה אותי, אבל מעולם לא הייתי עבד. תקשיבו לדבר הלא יאומן הזה. משה רבנו יורד למצרים, והיו אלפי 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 עבדים. למשה רבנו היו כנראה כמה חסידים איתו, הם עשו לו במה קטנה, הוא עלה על הבמה ואמר, יהודים קדושים, אלוקים אסר בפי את דברו, פקוד פקדתי אתכם, גאולה כפולה. מיד מביט יהודי אחד בזה שלידו ואומר, תמיד ידעתי שמישהו יוציא אותנו, ועוד יהודי אומר, גם אני ידעתי שלא נהיה עבדים לנצח, ומישהו אחר אמר, אז למה אף פעם לא אמרתם שככה אתם מרגישים? על פי המדרש, פתאום כל יהודי התחיל לדבר עם חברו, וכל אחד אמר, תמיד ידעתי שאני לא באמת משועבדת. זאת הגאולה הכפולה. משה לא שחרר אותם, רק לעתיד, אני אעשה כמה ניסים ואשחרר אתכם. הוא הוציא אותם מהעבר שלהם. כשמשה רבנו בא, הוא מבהיר לכל היהודים שבעומק העומקים הם לא עבדים, ומעולם הם לא היו. זאת גאולה מדהימה. זאת גאולה שגואלת אותך גם מהעבר, ולכן לנשים קוראים עבריות, מפני שגם מהעבר הגואלי שהם עברו, אז תפסיקו לפחוד מהם. אמרתי לכם שדיברתי עם אמא של חטופה, והיא אמרה לי, אני כבר לא שואלת מתי היא תחזור, אני שואלת מי תחזור לי, אמא לי, אני לא אכיר את הילדה הזו. אז תדעי לך שגם מהעבר שלה יגאל לאט לאט, והתקופה הזאת הקשה תלך ותצטמצם ותצטמצם, ומה שישאר זאת הילדה שהיא הייתה והילדה שהיא נהייתה, האישה הבאה שיצאה מהאישה ההיא. ברוכה הבאה, ברוכה הבאה. והעבר לא נמחק. כשאבא שלי המהמם, האציל, הרב רוטשילד המתוק הזה, כשהוא גסס תקופה כל כך ארוכה ומבזה בבית חולים, והוא כזה מלך היה, נורא פחדתי שאני אזכור אותו ככה. אמרתי, ימימה, מה יהיה עם מה שיצרב לך בזיכרון, במקום התלמיד חכם המואר הזה והצוחק הזה, ייצרב לך בן אדם העקוד הזה עם הצינורות והחורים, כל פעם הם מחוררים במקום אחר כדי להחיות אותו, אימא לה. לא זוכרת מזה כלום. אני מנסה היום לזכור את הסצנות מבית החולים, וזה היה חודשים ארוכים. אין. יש לי רק את אבא המפואר שהיה, ואת אבא המפואר שיהיה בעזרת השם עוד מעט בתחיית המתים, ואת כל מה שהוא השאיר אחריו, ולא זוכרים את הרע באמת. העבר שלך יכול להיגאל, והוא לא מכתיב בשום צורה את העתיד שלך. ימימה, איך אני רוצה להאמין? איך אני רוצה? אז בואי אני אגלה לך את השם שיחזיר לך את התקווה. כי אנחנו בחומש שמות, ואנחנו בפרשת שמות. ויש כאן שאלה ענקית. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו בסנה, אתה תלך ותגאל את העם הזה. והוא אומר לו, ואם הם ישאלו אותי מה שמך, מה אומר אליהם? איזה מין שאלה זאת? מה אתה שואל שאלה כזאת? אם הם ישאלו אותי מה השם שלך, ולמה אם תגיד להם את השם שלו, אז הם יאמינו לשליחות? בדיוק שמעתי עכשיו חדשות בדרך לפה ואמרו שכל המשפחות עכשיו שעומדות בכיכר החטופים מחכות לחצות הלילה לעסקה שתחתם או חלילה לא, הם חסרי אמון כבר. הכתב אמר אין שם שום שמחה, כלום, כי כבר אף אחד לא מאמין שתבוא גאולה. מה אני אעשה כדי שהם יאמינו לי? הם ישאלו אותי איך קוראים לך, מה אני אענה להם? שימו לב לדברים הכל כך יפים שאומר הרבי מלובביץ'. למה? איך? הרבי, לא צריך להגיד מלובביץ', את צודקת. זה כמו שאומרים הרבנית, זה רק ימימה. בואו נראה את השאלה שלו. מה, אני לא אכניס לחבד ניקיות. מסופר בפרשתנו שכאשר הורה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו להיות שליח ולהוציא את ישראל, אמר לו משה רבנו, הנה אנוכי בא אל בני ישראל ואמרתי אליהם, אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר אליהם? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? התשובה, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. כה תאמר לבני ישראל, השם אלוקי אבותיכם שלחני אליכם, זה שמי וזה זכרי לדור ודור. איך זה כתוב? השם אומר לו, תגיד להם, קוראים לי אהיה אשר אהיה, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. תלמדו עכשיו את ההלכה אחת החשובות ביהדות. זה שמי לעולם כתוב בלי וב, לעלם, העלימהו. זה שמי לעולם, זה זכרי. יש דרך שבה שם השם נכתב. כותבים יוד, ואחרי זה ה', ואחר כך וב, ואחרי זה ה', כל ההוגה את השם הזה באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. זה איסור מאוד מאוד חמור, תעלים אותו. זה שמי, ככה כותבים אותו. וכשמזכירים אותו בפה, זה זכרי, אומרים עדו ואז נון ויוד. יש פער בין צורת הכתיבה של שם השם, לבין צורת ההגייה של שם השם. זה מה שתגיד להם. אהיה אשר אהיה, זה שמי לעולם, תעלים אותו, זה זכרי לדור ודור. אסור להגיד את זה עד שהמשיח יבוא ובית המקדש ייבנה. מה רציתי להגיד עכשיו? שימו לב. בני ישראל סבלו מאוד בגלות מצרים, והם שואלים, מה האופן שבו יגאל אותנו הקדוש ברוך הוא? כי שם, אמרנו, זה מהות של בן אדם. לשם מה באת לעולם? אנחנו תמיד לומדות ששמות שמתחילים באלף, זה נשים עם שליטה מאוד גדולה, עם נתינה מאוד גדולה, עם תפקיד מאוד חשוב, עם האבא, אהבה, כל המילים האלה מתחילות באלף. שמות שמתחילים ביוד, כמוני, זה שמות רוחניים ומבולגנים, כי כאן על האדמה הם לא מי יודע מה מקורקעות, ושם יש להם כל מיני מהלכים, שמות עם עין, זאת יצירתיות ונביאה וחוסר יציבות, כמו מעיין שזז ככה ממקום למקום, שמות עם למד, זה שמות עם אצילות מאוד מאוד גדולה. לאותיות בשם יש משמעות, אנחנו רוצים לדעת איך הוא יגאל אותנו, שימו לב. איך? איזה עוד? איזה? חן, זה שם מהמם. קודם כל אין לך נון בהתחלה, שזה פחות נחמד, נון בהתחלה כי זה נפילה, אז יש לך את הנון בסוף שזה מנוחה, וחן זה חנייה וחנינה, זאת אומרת יש לך נחת רוח מוציאה מהדעת, וזה בלתי נסבל אנשים כאלה. עמיד רגועה ורואה הכל בכיף ויהיה בסדר. חן בלשון הקודס זה צ'יל, אחת התכונות המעצבנות. חן, אני רוצה להגיד לכם את המילים היפהפיות וללמד אתכן הלכה נהדרת. זו הייתה שאלתו של משה. הנה אני בא אל בני ישראל ואמרתי עליהם, השם שלחני, ואמרו לי מה שמו. שימו לב בנות, הרבי כאן מאוד נועז. בני ישראל ישאלו מיד, וכי איזה השם זה? ואיזו הנהגה זו? שמאפשרת מצב כזה של גלות איומה במשך הרבה שנים, ורק לאחר שאלפי אלפים של תינוקות מישראל הושמדו רחמנא ליצלן, באה הבשורה, צעקתם שמעתי וארד להצילו, והוסיף משה והדגיש שאף אצלו קיימת שאלה צעקה, מה אומר עליהם? בשבעות האלה שעוד מחכות לי משבוע שעבר ומחכות לי מהיום, טריות טריות, אני הולכת עם הצעקה הזאת לפני שאני נכנסת לאוהל האבלים, מה אומר עליהם? בוא נגיד, בוא נשמע, נכון? היא אמורה איכשהו לייצג אותך על האדמות, מה אומר עליהם? איזה השם זה? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. שאלה מאוד מאוד צועקת. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? תגיד להם, אהיה, אני איתם, שהוא כביכול נתון איתם בצרתם, כמו שנאמר, בכל צרתם לא צר. מה זה עוזר לי? סליחה שאני שואלת, אולם גם על כך יכולה לעלות טענה. כיוון שהרחמים הם בהיעלם, מה התועלת מכך? שאהיה עימם בצרה, אוקיי, אני מבינה שתהיה איתי, אבל מה יוצא לי מזה? על זה ממשיך הכתוב, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור. אתם תראו שכתוב בסידור שלכם י' ואחר כך ה' ואחרי זה ו' ובסוף ה', שזה בעצם אומר הוא היה, אבל הוא לא עזב את העולם, הוא הווה, הוא נמצא אותי, איתי עכשיו, והוא יהיה, הוא יעזור לי ויוציא אותי מאיפה שאני. אבל כרגע, מה שאני רואה זה אדון שמחליט עליי. ברוך אתה אדו, ואני לא מבינה למה האדון עושה ככה. אומר הרבי מלובביץ' דבר מהמם. בכל פעם שאת מברכת ומתפללת, המילה הזאת, ברוך אתה אדו, היא צעקה ענקית, שמבטאת את הפער בין זה שאני מאמינה שאתה יכול לעשות הכל, ואני כל כך רוצה לראות את זה בעיניים שלי, בנגלה ובנראה, ממש. אתם לא יודעות מה זה להגיד את המילה הזאת שאנחנו ככה ברוך אתה אדון מלך העולם, או בתפילת הדרך יהי רצון לפניך אדון. כל פעם שאת אומרת את זה, וזה כתוב הרי בצורה אחרת, הפער בין האלוקים הזה שבאמת אני מאמינה בו בלב שלם שיכול להוות גאולה, הרגע, הרגע למצוא לך חתן, הרגע לפתור לך את כל בעיות הפרנסה, הרגע, ואני לא יודעת, אני לא יודעת איפה השם הזה נעלם לי, ריבונו של עולם. אל תיעלם לי, אל תיעלם לי, אדוני. זו צעקה ענקית. זו צעקה שאומרת, אני בידיים שלך, ואני מחכה שתגלה לי, תגלה לי. ג'ולי קופרשטיין, הנשמה הזאת, אמא של בר החטוף, סיפרה לי ממש בקול רועד איך יום אחד הבן שלה עדיין שבוי שם, והיא מקבלת שיחת טלפון, מישהו במבטא איראני מדבר באנגלית, והוא אומר לה, הבן שלך בידיים שלנו, ואת לא עושה מספיק כדי להפיל את הממשלה הזאת, ככה היא מספרת לי. אז היא אומרת לי, אני רועדת מפחד, אני חושבת מאיפה הטלפון שלי, שלו, ואימא לי מאיפה הוא זה, ואני אומרת לו, הילד שלי לא בידיים שלך, הוא בידיים של אללה, וגם אתה בידיים שלו. וואו. והיא אומרת שהוא אמר לה, אני אומרת לכם, כזאת דוסית עם מטפחת קטנה, מאיפה היא קיבלה את הכוחות האדירים האלה, משפרה ופועה, פתאום נהיה לה, איזה כוחות כאלה, לא מהעולם הזה. והיא אומרת שהוא אמר לה ככה, ג'ולי סיפרה לי, כל הכבוד לך, וסגר את הטלפון. כך היא מספרת. זה דבר, ושינתה את המספר, כמובן. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, כי את יודעת שאנחנו בידיים שלו, אבל איך זה ייראה? איך זה יהיה כשזה יגיע? השם רק רוצה שתגידי את שמו, כי אם אמרנו ששם מביא את המהות שלו, אז אני אומרת את השם אדוני, אבל אני צועקת לזה שמהווה את הכל ומבקשת שהוא יהווה עבורי הווה מהמם ומדהים ועתיד מופלא, כי אני עושה הכל בשביל זה. והפער המהמם הזה, כלומר, לא כשם שאני נקרא, אני נזכר, מה זה אומר? הרבי מסביר כל כך יפה. כל פעם שאת קוראת אותי ככה, ואומרת לי מילה אחרת, אני נזכר בצער הגדול של הילדים שלי, שקשה להם כל כך לחיות את הפער הענק הזה, בין האמונה הטוטלית בזה שאתה יכול, לבין זה שאני לא מבינה אותך בכלל, ריבונו של עולם. אני רוצה שביחד נלמד תפילה שאולי, אולי הערב, נאמר אותה בפעם האחרונה לגמרי, ועל הסיכוי הזה אני לומדת איתכן אותה ואנחנו אומרות אותה, כי למדנו שגאולה זה להשמיע קול, ולהשמיע קול צעקה. בתקופת הגאונים, שזה נורא נורא מזמן, חיברו את התפילה, אחינו, כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיעבוד לגאולה בעגלה ובזמן, והשת בעגלה ובזמן, קריב. מי חיבר את זה? זה נמצא בסידור העתיק של רבנו אבו דרהם, זה נמצא, זה הספרדים, זה נמצא במחזור ויטרי של רשי, של האשכנזים, וכל המילים של התפילה הזאת לקוחות מפרשת שמות, פרשת השבוע. אנחנו הולכות ללמוד את התפילה הזו ולומר אותה ולראות נפלאות, זהו. בואו נלמד. המילה אחינו, אחינו, מה זה המילה הזאת? בנות, פרשת שמות זה הפרשה הראשונה שבה המושג אח מופיע במשמעות של אח לא ביולוגי. איפה זה כתוב בפרשה? משה רבנו, ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. פעם ראשונה שאח מופיע במשמעות של סולידריות. ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. האם את מכירה עוד פעם אחת כזאת בפרשה? כן, רבנית. ויר איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו. בנות, אחווה במושג, במובן הרחב, מובן הסולידריות מתחילה עכשיו במשבר, כשאנחנו רואים באמת בשדה הקרב כזאת אחווה מהממת. אז כשאת אומרת אחינו, זאת משימה והתחייבות. אחינו, הם מחברים את התפילה על פדיון השבועים מפרשת שמות. כל בית ישראל. מה זה כל בית ישראל? אלו הנשים. כתוב, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. הבית שלו זאת האישה שלו. העוצמה של הנשים המדהימות האלה. אנחנו נפגוש בפרשה הזאת את בתיה, שמושיטה את היד שלה, חותרת למגע, אפילו שהתיבה נורא נורא רחוקה. מי שבא ומתאמץ ומשתדל, הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. חזל אומרים שאני איתה לה, יד ארוכה, ארוכה. או, יד ארוכה הייתה לה. והיא מושיטה, ואין לה מושג שהיא מצילה את מושיען של ישראל. ראיתי השבוע מישהו שבשבעה באוקטובר הציל איזה אלוף נורא נורא גדול, והוא לא ידע שזה כזה אלוף חשוב. הוא ראה איזה מישהו ככה בסכנה, בקושי נושם, עם חוסם עורקים, הוא הציל אותו והוא גילה שזה איזה אלוף בצהל. זה בדיוק מה שקרה לבתיה בת פרעה. מושיטה יד, שפרה, זה נשים ששיפרו את התינוקות, הטיפול הפיזי המפרך של אישה. אתם לא מבינות כמה צריך להעריך את זה. פועה, זאת שמלמדת לפעות, זאת הנודניקית עם התהילים מחולק, שאומרת לך, תתפללי, תתי לך רק פרק אחד, קופיוטט. יוכבת, יוכבת זה הנשים האלה, שיולדות לבד ומגדלות לבד, כי הבעל של יוכבת עזב אותה. מרים, זה עולם החירות. איך כתוב עליה? ותרוץ העלמה. היא רצה, רצה, מתעלמת מהנתונים, ואומרת, הילד הזה, אח שלי, בטבע, ינצל עוד מעט. ציפורה, בדרך, במלון, כך כתוב, במקום שאין איש. היא עושה ברית מילה לילד שלה. אפילו שאישה היא לא מוהלת, אבל היא יודעת שזה מה שצריך לעשות. מילה זו מילה, אני מקפידה על הכללים. איזה דבר מהמם, בתנאי גלות, בתנאים של שבי, בתנאים קשים. הרווקות, כשאתם שרות, אחינו כל בית ישראל, תתפללו על הרווקות, אנחנו פוגשים אותם בפרשה, שבע בנות של יתרו, שאף אחד לא רוצה להתחתן איתם, כי יתרו היה כומר והתגייר, וכל הזמן הם היו בסוף סולם המזון, לא נתנו להם לשאוב מים, וכל הזמן התרידו אותן מינית, ככה חזל אומרים, כי כתוב, וישמע משה ויושיען, ועל נערה שנאנסה בשדה, כתובה המילה הזו, צעקה הנערה בשדה ואין מושיע לה, הם היו עוברות כל מיני דברים נוראים ואיומים, נאמנות למלאכת יומם. כתוב באור החיים הקדוש, למה פרעו לא גזר על הנקבות? הרי הם יולדות את הילדים, אז למה הוא הרג את הזכרים? כי הוא רצה להשאיר עולם. לא עלינו, לא עלינו, שיהיו בו פחות ופחות גברים, כי הם יהרגו בקרב, וכי הם יחזרו הלומים. בנות, אתם יודעות מה תלמידות שלי מספרות לי? שזו תופעה ממש ממש שאני צריכה לחקור, שהמון בחורים חוזרים משדה הקרב תתרנים, בלי חוש ריח. זה מדהים, כאילו משהו בגוף מגיב לריח של השריפה, של אבק השריפה, של המוות, אני לא יודעת מה, אבל באמת העולם נשאר עם פחות מועמדים לשידוך, ולא שהוא היה מלא גם ככה, בוא נגיד. וזה מאוד מאוד, אז הצדעה. אז אני רוצה שכשאתם אומרות כל בית ישראל, תזכרו את הגבורה הנשית ואת הנשים. אתן צריכות ללכת? לא, איזה כיף שבת קרוב. בנות שלוש. הנתונים בצרה, בצרה ובשביה. מה זה? נתונים בצרה ובשביה? את בטוחה שזה נתון מולד. ואת לא תצליחי לעולם לצאת מהמצב הזה ולמצוא אהבה. בנות, תשמעו את המילים האחרונות של הבעל שם טוב. מילים שהוא אמר ממש לפני מותו. על הכללה שכתובה בפרשת כי תבוא. והשיבך השם מצרים באוניות, והתמכרתם שם לעבדים, ואין קונה. מה הוא כותב על המילה והתמכרתם? זה כל כך מדהים. על כל מי שבטוחה שהיא נתונה בצרה ובשביה. מה זה נתונה? אין לי שליטה. זה נתון מולד. והתמכרתם שם. כותב הבעל שם טוב, מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, בלבך, לאויביך, שאתה תחשוב בכל עת בלב נשבר ותחשוד אותך, שאתה מכור לאויביך, לעבדים ולשפחות. כתוב והתמכרתם, לא ונמכרתם. בלבבכון תחשבון דעתון זבינין. בלב שלכם תחשבו שאתם מחורים. ורוח הקודש צובחת ואומרת ואין קונה. זה הפסוק, והתמכרתם שם לעבדים ואין קונה. אני לא קונה את זה. שאין מי שיכול לשלוט עליכם. וכשלבבכם יהיה נשבר ושפל, תחשוב בלבך שאתה מלא רע ומסור ביד הרע. ימימה, מה אני אעשה? כשאני בטוחה שהלב שלי מסור ביד הרע, אומר הבעל שם טוב, באותו רגע תגידי לעצמך, סור מרע. אני לא מסור ביד הרע. אני עכשיו עושה סור מרע ועשה טוב. שבת עכשיו, תקומי. מיד עכשיו את קמה. ואלה היו מילותיו האחרונות של הבעל שם טוב. ובזה יצאה נשמתו ביום ראשון של חג השבועות, קודם התפילה. הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, אלא שבטוחים שזה נתון בלתי ניתן לשינוי. העומדים בין בים ובין ביבשה. מאיפה לקחו את המילים האלה מפרשת שמות? יש שני אנשים שעומדים בין הים ובין היבשה, קוראים להם מרים ואהרון הכהן, אחים של משה בתיבה שמתרחק שם. מה כתוב על מי שמחכה לאח שלה שיחזור? מי שמחכה לאהוב שלה שיחזור? איך היא עומדת שם? ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מה זה הפועל ותתצב? תשמעו את הרב שמשון רפאל הירש, ותתצב. צורה לא רגילה, לא כתוב ותתייצב. ברגעים כאלה אין אדם פועל בהכרה מלאה. הוא יודע את מעשיו, את רצונו, הוא משתתף בהם. אבל תוקפו של הרגע מתגבר עליו עד שהוא כנשמע בעל כורחו לכוח עליון. ידוע ידעה מרים שהיא עומדת על שפת היאור, אבל לפתע פתאום גם מצאה את עצמה שם, כאילו הוצבה שם על ידי כוח עליון. ולכן לא כתוב ותתייצב, אלא ותתצב. מישהו שם אותי כאן, אני יודעת שאני עושה עכשיו מה שצריך, וזה באיזשהו כוח עליון. היא עומדת שם בין הים, אח שלה שטובע, ובין היבשה, המקום המוגן שלה. הלב שלה יוצא מדאגה, והיא מצליחה להתייצב במשימה הזאת בכוח עליון, כוח לא לה. אתם יודעות כמה נשים אני מכירה היום שעומדות בין הים ובין היבשה, ולא יודעות מה קרה או מה קורה עכשיו. המקום ירחם. מה זה המקום? בנות השם של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בפרשת שמות, הוא מקום. מתי? כשמשה רבנו בתקופה חשוכה מאוד אומר לקדוש ברוך הוא, תראה לי אותך, תראה לי אותך. השם אומר לו, סורי, כשאני רציתי לא רצית. מתי הוא רצה? בסנה, בפרשה שלנו. הקדוש ברוך הוא מופיע, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. ואז הוא אומר לו, אז איך אני אדע איפה אתה? והשם אומר לו, הנה מקום איתי. וחז"ל אומרים שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. בעצם כשאת אומרת המקום ירחם, ירחם עליהם, את מתכוונת המקום, זאת אומרת אתה נמצא בכל מקום, ואתה עכשיו עם הלא יודעת מה, השבויה היא בחושך, ועם ההיא בחדר לידה עכשיו, ועם האלה שמפגינים בפורום הגבורה ולא מוכנים שמחבלים ישתחררו, כי זה המחבלים שרצחו את הילדים שלהם, אתה בכל מקום. אז אני קורא לך, אני לא יכול לראות אותך, לא תוכל לראות את פניי, אבל אני יודע שאתה בכל מקום. הנה מקום איתי. המקום ירחם, ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה. צרה זה כוח השקט הזה, שאני אפילו לא מעיזה לספר כמה רע לי, וכמה חלילה אני עוברת משהו קשה ואלים. צרה לרווחה זה הרגע הזה שאת פתאום יכולה לצעוק מן המיצר, קראתי, יא, ענני במרחב, יא. תן להם דיבור ותן להם קול, ושהם יגיעו בעזרת השם ויספרו הכל וידברו. כמה בנות אומרות לי שהאיש שלהם חוזר ממילואים ושותק, שותק, שותק, ולא מספר כלום. רק אחר כך נודע להם מה הוא בעצם עושה. יוציאה מצרה לרווחה. מה זה, אני רק רוצה להגיד, מה זה כוח של הנחה? כשאת עושה, תראו איזה יופי, אין לי מילים, אני לא, אין לי מילים של תפילה, אין לי מה, לא בא לי להתפלל. תאספי אוויר ותשמיעי קול, שימו לב מה קורה, ויאנחו בני ישראל מהעבודה. הם לא נאנחו, 210 שנה, לא, הם היו תתלה. ויאנחו, ואז קוראים ארבעה דברים. וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. מאיפה כל הידיעה הזאת והשמיעה הזאת? היא כולה נאנחה. נכון, אבל בהנחה אחת, בקרחץ אחד, כמו שקורא לזה רבי נחמן, את יכולה להוציא את כל הצער של החיים הענקי שלך. מצרה לרווחה, שיהיה להם קול, שלי יהיה קול, שאני אצליח להגיד לבת שלי המתבגרת, בלי לרעוד ממנה וללכת להתחבא. נורא מפריע לי ש... הייתי רוצה ש... לא תרביצי לי. ו... מאפלה לאורה. מאפלה לאורה זה כל האנשים שלא רוצים להיגאל במכת החושך, ויש דבר כזה לא לרצות לצאת משבי. ואני שוב אומרת שנשים לפעמים נאמנות, בגלל שאת כזאת נאמנה, את נאמנה לקשר לא טוב, קשר שהוא לא נאמנות לך ולחיים שלך ולשמחת החיים שלך. אז שיצאו מאפלה לאורה, כי כשהעיניים מתרגלות לחושך, את מה זה פוחדת? שאלתי את התלמידות שלי השבוע, את הסטודנטיות שלי, מה יותר מפחיד אותך? כשדבר טוב מסתיים, או כשדבר רע מסתיים? את מתחילה עכשיו התחלה חדשה, שינוי. מתי שינוי יותר מבהיל אותך? כשמשהו רע מסתיים, או כשמשהו טוב מסתיים? לא. ובכן, לא. כשמשהו רע מסתיים, אין לך מושג בכלל אם יש לך מיומנויות להיות אישה זוגית, כי הזוגיות הזו הרי התפצלחה לך. אז אולי אני אי זוגית, והרגשת במאבק הזה את כל הכוחות שלך יוצאים, ופתאום כשהמאבק הוא פחות חזק, אז אולי תהיי חלשה ביום יום. אולי בכלל אין לך מסוגלות להיות אישה שמחה. אולי רק ההיאבקות והלקום והדווקא והאדרבה, זה מה שמרכיב אותך. יכול להיות. אז אנחנו מבקשים לצאת מאפלה לאורה, ומשיעבוד לגאולה. מה זה שיעבוד? עבדות זה שמישהו אחר רודה בך, ואת יודעת, הוא עכשיו שולט עליי ואני לא מסכימה. שיעבוד זה שי הלכה לאיבוד. היא בטוחה כבר שזה מגיע לה. משיעבוד לגאולה, אנחנו נלמד בשבוע הבא. והשתה בעגלה ובזמן קריב. אך שב. כי אין לנו באמת יותר אוויר בריאות. אין לנו כוח יותר לחכות. קוצר רוח, עבודה קשה. בנות, את כל המילים של התפילה הזאת שאת אומרת ככה, כל השנה וחצי כמעט הזאת, לקחו הגאונים מתוך פרשת שמות. אחינו, הסולידריות. כל בית ישראל, צער הנשים וגבורתן. כל בית ישראל, מה אחרי זה? הנתונים בצרה ובשביה כבר בטוחים שזה הם וזה המהות שלהם. העומדים בין בים ובין ביבשה זה הקרובים שמסתכלים על ילד מתרחק במים סוערים ומה אני עושה איתו עכשיו. המקום ירחם עליהם. כשאני בכלל לא מוצאת אותך אני צריכה להזכיר לעצמי שאתה בכל מקום. מצרה לרווחה שתהיה לנו יכולת תפילה, יכולת ביטוי, יכולת פנייה לאנשים. ומאפלה לאורה שאני ארצה להתחתן, שאני ארצה עוד ילד, שאני ארצה לראות גאולה, שאני ארצה להיות בריאה ושלמה, וגם לפעמים מתמכרים למטפל או למטפלת, גם מזה צריך לדעת לצאת. משיעבוד לגאולה זה כשאת כבר מרגישה נהדר היכן שאת נמצאת ואפילו לא רע לך. והשתה בעגלה ובזמן קריב, עכשיו, מהר. אז אם אתם רוצות עכשיו, אולי בפעם האחרונה, כי הנה הם באים, הנה בעזרת השם, ובלי מחירים כבדים, ובשמחה ענקית ובבריאות, אז יאללה, אתם איתי, מילה מילה, שרות את פרשת שמות, 3, 4 ו... אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה, בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם ויום. יוציא מצרה לרווחה, ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה השתה, בעגלה ובזמן קריב. אמן. אני אתן את הסגולה האחרונה לפני שאתן משתחררות בשבת הקרובה. אנחנו קוראים על משה רבנו שהוא נולד והתמלא הבית כולו אורה. אנחנו עושים את זה כל שבת, אבל מי שלא עושה כל שבת, אומר המשגיח, הרב צבי מאיר זילברברג הגדול, בעל שיחות התחזקות, יש דבר כזה להיטיב את הנרות. זאת אומרת, כשבעלי או את מסדרת את הנרות, מדליקים אותם ומשאירים פתילה שחורה. עושים את זה ביום חמישי בערב או ביום שישי בבוקר, אם לא אז ממש לפני. ומה שאנחנו מדליקים בערב שבת זאת פתילה שחורה, פתילה שדלקה וכבתה, ואותה אני מדליקה. למה? אומר כל כך יפה הרב צבי מאיר, אני אקרא לכם את המילים שלו ואת משוחררת. הוא כותב ככה: אבינו שבשמיים נותן את הכוחות לפי הדור. בעת כניסת השבת הזו נותן הקדוש ברוך הוא לקום מניסיונות גדולים מאוד שקיבו אותנו. וצדיקי אמת מכינים בליל שישי הנרות ויש לפנות בוקר. ומובא מהרבי מצאנז שמה שמדליקים ומחבים, על ידי כך אפשר לתקן כל הפגמים. ואדם צריך לומר לעצמו שאל לו להתפעל, זאת אומרת להתמוטט, מהנפילה או מהכישלון, שנדמה לנו שנכבה מאיתנו אור השם. אדרבה, הטבת הנר שקבע היא בחינת ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, היכן שנשפך דם, שם נחיה. היכן שקבע אורו של אדם, שם נעיר. וצריך שיתלהב פנימיותו באור נר השבת הזה, כי נתמלא הבית כולו אורה כשנולד משה רבנו בפרשת השבוע. ואור הנרות של פרשת שמות הוא אור מחמם, אור מאיר, שורף כל צער העולם הזה. אז אני רוצה לומר לך שלוש מילים: שבת הגיעה, קומי. שם ישמור אותך. תודה רבה לכם. איזה חמודות.